אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל. גם הפעם אני מביא ל-SBS בעברית עוד מהדורה של יומן השבוע בעבר. תזכורת לכמה אירועים בודדים שאני בוחר בכל פעם מהרצף ההיסטורי של התרחשויות שכולן היו השבוע. כמו תמיד, זאת תהיה תזכורת לאירועים שוודאי שמענו עליהם, אבל לא תמיד ידענו או זכרנו מה בדיוק קרה שם, וכמה אולי יש לזה קשר אלינו היום במרחק של שנים. יוצאים לדרך מכאן לאחור. השבוע בשנת 1936 עשה בית המלוכה הבריטי, ליתר דיוק האיש שעמד אז בראשו, כותרות גדולות, כאשר הודיע בהודעה חריגה מאוד שהוא עוזב את הכס. הסיבה? המלך התאהב באישה אמריקנית וגרושה, ואת זה בית המלוכה ובכלל הממשלה והפרלמנט הבריטי לא יכלו לקבל. הסיבה הרשמית שניתנה לכך הייתה העובדה שסימפסון, האישה, הייתה גרושה אפילו פעמיים, ושני בעליה לשעבר היו אז בין החיים. הקושי היה גדול עוד יותר כי המלך, אדוארד השמיני, בנוסף להיותו מלך אנגליה, היה גם ראש הכנסייה האנגליקנית, וזו אוסרת על נישואים מחדש של גרושים בעוד בני הזוג הקודמים בחיים. אדוארד וסימפסון ניסו בכל זאת למסד את מערכת היחסים ביניהם, אבל לא נמצאה פשרה שתרגיע את הסערה, ולכן החליט לוותר על הכתר ולעשות כרצונו כאדם פרטי. בעשרה בדצמבר 1936 הזמין את המיקרופון של ה-BBC למשרדו בארמון המלוכה, וזה מה שאמר.
This is Windsor Castle, His Royal Highness Prince Edward. At long last, I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything, but until now it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago I discharged my last duty as king and emperor, and now that I have been succeeded by my brother the duke of york.
זה לא התאפשר לי עד עכשיו לדבר, אבל לפני שעות אחדות השתחררתי מחובותיי כמלך, כך אמר המלך אדוארד השמיני, והעביר את הסמכויות לאחיו הדוכס מיורק. אני עוזב את כל ענייני הציבור, כך אמר כשהוא בן 52.
You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but I want you to understand that in making up my mind I did not forget the country or the empire which as Prince of Wales and lately as king I have for 25 years tried to serve.
המלך שפרש, אדוארד השמיני, אחרי פחות משנה בלבד בתפקיד, לאחר שוויתר על הכתר, קיבל את התואר הוד מלכותו הדוכס מווינדזור, וזה היה ממש עניין סמלי בלבד. בשנים שאחר כך חי עם רעייתו אהובתו בצרפת וגם בארצות הברית, ובעצם נדמה היה שעד אחרון ימיו הציבור הבריטי הפגין כלפיו יחס צונן, אולי גם משום שהיה בקשרים עם היטלר ויוזף גבלס. עכשיו על הכותרות של השבוע הזה בשנת 1941, והן הגיעו כולן מהוואי, שם בכמה דקות, אם תרצו, בדיוק בשעה 7:55 דקות בבוקר, אז בוקר יום ראשון, הופצץ הנמל ובו ספינות מלחמה אמריקניות. 2,402 חיילים אמריקנים נהרגו ונפצעו עוד כ-1,200 חיילים ואזרחים. 5 אוניות מערכה הוטבעו ו-3 ניזוקו. נפגעו גם 188 מטוסים. זה רק חלק מהנזק במה שנחשב הכישלון המודיעיני הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית, אולי עד למתקפה על המגדלים התאומים בניו יורק בספטמבר 2001. ואלה הקולות שקטעו את השידורים של מוזיקה ופרסומות באותו בוקר, 7 בדצמבר 1941.
Tomorrow when you visit your grocers, look at the shelf where you always see those familiar packages of Jell-O. Right beside them or very near them you'll spy another Jell-O product. Jell-O puddings in 3 grand flavors: chocolate, vanilla and butterscotch. They're just like grandma's, only more so. This is the National Broadcasting Company.
Go ahead, Honolulu.
Several planes have been shot down and anti-aircraft gunnery is very heavy. All lines of communication seem to be down between the various army posts. Everyone here in the islands were taken by surprise by the attack, and even yet it's difficult for some people to believe that our air raid on these beautiful islands has actually happened and that lives have been lost. At Pearl Harbor, three ships were attacked. The Oklahoma was set afire. There is great activity there now in clearing the debris. The governor has proclaimed a state of emergency.
קולות ראשונים, וזה עוד לפני שנודע ופורסם מה באמת קרה שם בפרל הרבור, נמל הפנינים בהוואי. נזכיר, ארצות הברית עד אז, בדצמבר 1941, סייעה לבריטניה במלחמה, בהשאלה ובהחכרה של נשק וציוד, אבל היא לא הייתה צד פעיל במלחמה. למחרת בבוקר, 8 בדצמבר, הכריז הנשיא רוזוולט על כך שארצות הברית נכנסת למלחמה מול יפן התוקפת, אבל גם מול בעלות בריתה. ובעיקר גרמניה הנאצית. כל זה השבוע לפני 84 שנים. עכשיו, 80 שנה בדיוק לאחור, אירוע שהיה השבוע בשנת 1945 והזכיר, לא בפעם האחרונה, את התעלומות של היעלמות של ספינות ומטוסים בתוך ומעל האזור שנקרא משולש ברמודה. אזור באוקיינוס האטלנטי שצורתו משולשת. הקודקוד באיי ברמודה בצפון, קודקוד אחר בחוף המזרחי של פלורידה ופורטו ריקו בדרום. באזור הזה יש והייתה תנועה רבה של מטוסים והראו בו תאונות והעלמויות מוזרות. המפורסמת שבהן הייתה כאמור השבוע בשנת 1945, כאשר חמישה מפציצים אמריקנים שהיו בטיסת אימון שגרתית נעלמו. הפרשה נודעה כטיסה 19. במנות 20 שנה לאירוע המוזר נעשתה תוכנית על הטיסה. ומתברר שגם המטוס שיצא לחפש את חמשת המפציצים שנעלמו, גם הוא באורח פלא נעלם ולמעשה התפוצץ באוויר בלי שום סיבה ברורה ונחצת.
FT-28, this is Fort Lauderdale.
Do you read me?
FT-28 to Fort Lauderdale, do you have a fix yet?
The myth of the Bermuda Triangle began on the 5th of December 1945. When a group of 5 aircraft mysteriously disappeared.
Everything is wrong.
Even the ocean looks different.
Flight 19 was a routine training mission of 5 Avenger torpedo bombers. The 3-seater Avenger was the US Navy's top ship and submarine killer. The doomed Flight 19 left Fort Lauderdale at 10 past 2 on a clear winter's afternoon. 4 hours after they took off, they vanished into thin air.
משהו קורה שם מתחת למים או מעליהם, מי יודע, ומה שקרה בחמישה בדצמבר 1945 היה אחד מסיעה של התעלומה האופפת את האזור ההוא, משולש ברמודה. למרבה הצער, עבדו, גם זה קורה באמריקה, סרטי ההקלטה של מהדורת החדשות, שבה דיווחו בפעם הראשונה על ההיעלמות של חמשת המטוסים. מה שברור היום זה שסדרה של החלטות שגויות מצד הטייס הבכיר בלהק של המטוסים, הביאה לכך שבאופן מפתיע, פנה הלהק כולו בטעות לכיוון האוקיינוס הפתוח במקום אל עבר היבשה. ומאז הם נעלמו. אחרי שעות אחדות שבהן ניסה מגדל הפיקוח ליצור איתם קשר, התקבל שידור אחרון ואז הקשר עבד סופית. עד היום לא ידוע דבר על גורלם של 14 אנשי הצוות של הטיסה וגם של 13 אנשי הצוות של מטוס ההצלה שיצא בעקבותיהם. תעלומה, תעלומת טיסה 19, במשולש ברמודה, השבוע בדיוק לפני 80 שנה. עכשיו אלינו לשנת 1949, השבוע בדיוק באותה שנה לפני 76 שנים, צוין בארץ יום המיליון. זה היה היום שבו אוכלוסיית ישראל הגיעה למיליון נפש. 600 אלף איש היו כאן בעת ההכרזה על הקמת המדינה במאי 1948, כלומר קצת יותר משנה אחר כך קלטה המדינה 400 אלף איש, וזה המון, כאשר בחלק ניכר מהתקופה התרחשה כאן גם מלחמה, מלחמת העצמאות. בשידורי כל ישראל דיבר אז, השבוע בשנת 1949, חבר הכנסת שלמה לוי, איש קיבוץ עין חרוד. האיש איבד את שני בניו, ירובעל והלל, במלחמת העצמאות. אבל הוא דיבר בגאווה וגם בתחושה של אחריות כבדה על היום ההוא, יום המיליון.
אתה, אם שזכינו להגיע למיליון יהודים ראשון בארצנו, כשהיא מדינה ריבונית שלנו, נראה לנו כל ביטוי במילים להיות קל מדי בכדי להביע בו את כל תחושת העושר שלב רוכש אותה.
שלמה לוי מקווה לגאולה ומקווה שנדע להרבות גאולה. מילים שאמר אצלנו השבוע בשנת 1949, ביום שנחגג בהתרגשות רבה, יום המיליון. ועכשיו בקפיצות הזמן נדלג אל השבוע לפני 45 שנים בדיוק, הידיעה הבולטת ביותר של השבוע בשנת 1980 שילבה פלילים עם עולם הבידור, כאשר תחנות רדיו וטלוויזיה בארצות הברית ובמדינות רבות בעולם דיווחו על הרצח של ג'ון לנון, אחד מארבעת המופלאים, ליד ביתו בניו יורק.
This evening John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival.
אחד מיומני החדשות בטלוויזיה בניו יורק למחרת בבוקר נפתח בדיווח של הרופא בבית החולים שאליו הועבר לנון ושם נקבע מותו.
Numerous resuscitative efforts were made after his arrival in the hospital, including transfusions, surgical procedures, other procedures, but in spite of the effort of many physicians and after many procedures, we were unable to restore the life of Mr. Lennon.
ג'ון לנון מיותר להזכיר את השפעתו האדירה לעולם המוזיקה. הכתב מהשטח דיווח שהאירוע קרה בעת שלנון ורעייתו, יוקו אונו, שבו הביתה מאולפני הקלטה.
Witnesses told police Lennon was shot near the door to his apartment building as he and Yoko Ono returned from a recording studio.
הרוצח היה מרק צ'פמן, איש שהמתין ליד הבניין בכל שעות אחר הצהריים והערב באותו יום. סמוך לשעה 11 בלילה חזרו לנון ואונו, כאמור, הביתה הם יצאו מהלימוזינה. כאשר התקרבו לדלת הזכוכית של הבניין, צ'פמן הגיע מאחוריהם, וידע שזה אכן לנון, הוא אפילו שאל אותו אם הוא ג'ון לנון, ואז ירה בו חמישה קליעים.
He fired, he emptied the Charter Arms 38 caliber gun that he had with him and shot John Lennon.
ג'ון לנון, סופה של אגדה בריטית בניו יורק השבוע בשנת 1980. גופתו של לנון נשרפה יומיים אחר כך ולא נערכה לו הלוויה, אבל השירים שלו כמובן נשארו לנצח. עכשיו על השבוע בשנת 1992 ועל המסגד ההיסטורי בברי מג'יד בהודו. המסגד נחשב שנים רבות אתר שנוי במחלוקת בעקבות סכסוך טריטוריאלי ודתי בין ההינדואים למוסלמים, שם בהודו. העימותים סביב האתר נבעו מטענותיהם של ההינדים כי הוא נבנה על מקום הולדתו של האל רמה. אבל השבוע לפני 33 שנים נהרס המסגד בידי המון הינדואי והאירוע הוביל למהומות קשות.
The Hindutva vision in India found a major symbol in what used to be an obscure mosque in Ayodhya. A renewed focus on Ayodhya burst into Indian politics in 1990. But before the ceremony could start, the 2 lakh strong crowd broke through police cordons. They used sledgehammers to knock down the 3 domes of the mosque and then tore at the bricks with their bare hands until the building was completely destroyed.
מהומות בהודו בעקבות הרס של מסגד השבוע בשנת 1992. כמה ידיעות עכשיו בקצרה על אירועי השבוע בציונות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. 1940, השבוע לפני 85 שנים, אסון בדרך לארץ, אוניית המעפילים סלוודור שיצאה מחופי בולגריה, טבעה בים השיש ליד הדרדנלים. 254 מתוך 3,220 המעפילים שעל סיפונה נספו בלב ים. 1949, בתל אביב, דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, הכריז שירושלים היא בירתה של מדינת ישראל.
אנו רואים חובה להצהיר שירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד ממדינת ישראל, כשם שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, מאמונת ישראל ומנשמת עמנו.
הכנסת, שמקום מושבה עדיין היה בתל אביב, החליטה משום כך לקבוע את מושבה בירושלים. 1958, להקות של הרבה פשטו במרחבי הנגב, השרון והגליל. מרבית הנחילים הושמדו בסיוע מטוסים. מכת הרבה הייתה רק חלק ממכה לחקלאות בארץ, כפי שתואר ביומן הקולנוע הזה.
חורף תשי"ט החל במזל רע. סופת חול פקדה במשך ימים מספר את הארץ, ייבשה צמחים צעירים וגרמה נזקים למבנים ולחקלאות. ואז פשטו בשדות הזרזירים וזללו חלק ניכר מן הנזרע. הזרזירים אינם נרתעים אף מתותחי הקרביד שנועדו להבריחם. עוד החקלאים נלחמים בזרזירים והרבה נחת בשדות והשחית כל ירק.
ואלה מעט מהרואים שעשו כותרות השבוע לפני שנים. בעוד שבוע כותרות אחרות כולן מהשבוע הבא בעבר. כאן איזימן, שבוע טוב. Thank you.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.